אז בדיקת חמץ, כותב הרמב״ם, כשערב פסח חל להיות בשבת, בודקין את החמץ בליל שבת ערב פסח, שהוא ליל 13. אז שולחן ערוך אומר, הרמב״ם אומר, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תף ממדלת, שבדיקת חמץ אנחנו נעשה ביום חמישי בלילה, ובודקים כרגיל, בודקים, מבטלים, מברכים, הכל כרגיל, חמישי בלילה. שישי בבוקר אנחנו צריכים לברר מה בדיוק עושים עם ביעור חמץ. ובואו ננסה לראות את היסודות של הדברים בפסחים ממתת עמוד א', אומרת המשנה, 14 שחל להיות בשבת, מבארין את הכל מלפני השבת, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים בזמנו, רבי אלעזר בר צדוק אומר, תרומה מלפני השבת וחולין בזמנם. אז אם כך, לדעת רבי מאיר, מבארים את החמץ ביום שישי. לדעת חכמים ורבי אלעזר בן צדוק, מבארים את החמץ בשבת. איך אפשר לבאר חמץ בשבת? איך אפשר לשרוף חמץ בשבת? אומר בעל המאור שיש לנו מחלוקת, האם ביעור חמץ חייב להיות בשריפה, או יכול להיות גם בצורות אחרות. רבי מאיר סבר לכרבי יהודה דאמר, אין ביעור חמץ אלא בשריפה. בגלל שחייבים לשרוף את החמץ, לכן אתה לא יכול לבאר חמץ בשבת. לכן תעשה את זה ביום שישי. חכמים, סביר עלי בביאור חמץ, מפורר וזורה לרוח ומטיל הים ואין מזה אף מלאכה. כיוון שחכמים אומרים שיש לך אלטרנטיבה, אתה יכול לפורר את החמץ ועל ידי כך לקיים את המצווה של תשביטו, לכן אתה יכול לעשות את זה בשבת. אז זאת אומרת, רבי מאיר סבור שעושים לפני שבת כי לא צריך, כי צריך דווקא לשרוף, ולכן עושים לפני שבת. וחכמים, שבת, כי אתה יכול לעשות בצורות אחרות גם לפורר, ולכן אתה יכול לעשות בשבת. זה נשמע מצוין עד שאנחנו קוראים רמב״ם. אומר הרמב״ם, הלכות חמץ ומצה פרק ג' הלכה ג', הוא מניח מן החמץ כדי לאכול ממנו עד 4 שעות ביום השבת. הוא מניחו במקום מוצנע, והשאר מבארו מלפני השבת. כלומר, הרמב״ם פוסק כרבי מאיר, שמבארים את החמץ ביום שישי. ואם הרמב״ם פוסק כרבי מאיר, שמבארים את החמץ ביום שישי, היינו מצפים שהרמב״ם יגיד שצריך לשרוף את החמץ. אבל הרמב״ם אומר, שם פרק ג' הלכה י' א', כיצד ביעור חמץ, שורפו או פורר וזורה לרוח או זורקו לים. כלומר, הרמב״ם מצד אחד פוסק שביעור חמץ זה לא דווקא על ידי שריפה, גם על ידי שאתה מפורר אותו, קיימת. מצד שני, הוא אומר, תעשה את זה ביום שישי. אם אתה יכול לקיים ביעור חמץ גם על ידי שאתה מפורר אותו, למה שלא תעשה את זה בזמנו, בשבת? הדבר הזה היה מקום להעביר עליו שיעור שלם, עיוני, למדני. אני אומר לכם את השיעור ב5 דקות. אני לא אעריך, אני רק אומר את העקרונות. תמיד כשיש לנו נושא כזה, שמשלב גם את הלכות שבת וגם את הלכות פסח, כשאנחנו באים לנתח ולנסות לענות, אנחנו יכולים לענות וצריכים לחשוב גם במישור של הלכות שבת, אולי בגלל זה לא עושים ביעור חמץ בשבת, גם במישור של הלכות פסח, אולי בגלל דין תשביטו לא עושים את זה בשבת, וגם בשילוב של שני הדברים ביחד, של שבת וחמץ ביחד. אני אומר, זה דרך החשיבה הלמדנית, רק במחשבה, מה אתה צריך לבדוק? ועכשיו בואו נראה בקצרה. אם דנים מצד הלכות שבת, אז תסתכלו כאן בצד ימין, אומר המשנה למלך, אסור לפרר הלחם בשבת, דהבי תולדה דתוכן. אז הוא חושב שלפורר לחם בשבת, יש כאן בעיה של תוכן, ובגלל שיש בעיה של תוכן, לדעת הרמב״ם, לדעתו, לכן הרמב״ם אמר, לא לעשות את הביור בשבת. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, להסביר מדין תשביטו, מדין פסח. אתם יודעים, יש דברים שלא כל אחד חייב לדעת, אבל יש דברים שלא יכול להיות בחור ישיבה שלא יודע. לא יכול להיות שמאירים בחור ישיבה בלילה ואומרים לו, מה החקירה של המנחת חינוך בתשביטו, והוא לא יודע. לא יכול להיות. כלומר, זה בסיס. אז רק להזכיר למי שאולי זוכר כרגע, הם יעירו אתכם באמצע הלילה. תורה אומרת, תשביטו שעור מבתיכם. והמנחת חינוך חוקר, האם זאת מצווה אקטיבית? האם יש מצווה לשרוף? או זאת מצווה פסיבית? כלומר, אתה צריך שבזמן הביאור לא יהיה לך חמץ. איך? לא משנה. העיקר שלא יהיה לך חמץ. ואלף קמינה שהוא מביא, אם אין לך חמץ בזמן הביאור, האם יש עניין שתקנה חמץ ותשרוף אותו? האם יש עניין שתקיים בצורה אקטיבית מצוות תשביטו? לענייננו, יכול להיות שמי שסובר, כלומר הרמב״ם, מי שסובר שאפשר לעשות ביום שישי או שמומלץ לעשות ביום שישי, זה בגלל שהוא סובר שתשביטו זה בתוצאה. פסיבי, לא צריך להיות אקטיבי. כיוון שכך, אין הבדל אם אתה שורף בשישי או בשבת. אנחנו לא נשרוף בשבת. אבל מצד קיום המצווה אין הבדל, כי אתה צריך שבשבת בבוקר לא יהיה לך חמץ. אם שרפת ביום שישי, קיימת את המצווה בצורה מצוינת, בשבת בבוקר לא יהיה לך חמץ. מי שסובר שצריך לעשות את הדברים בשבת עצמה, כלומר החכמים במשנה, הם כנראה סוברים שיש מצווה אקטיבית לקיים תשביטו, ולכן הם אומרים שצריך לעשות את זה בשבת. אבל לפי הרמב״ם, אם המצווה היא פסיבית, ממילא כשאתה עושה את זה ביום שישי, אתה מקיים בדיוק אותו דבר. כי בשבת בבוקר, החמץ, לא יהיה לך חמץ. שיש מקום להאריך בזה הרבה, אני לא מאריך עכשיו, כי אנחנו, יש לנו המון דברים להספיק, אני רק בנגיעות. ודרך שלישית להסביר את הרמב״ם, זה בשילוב שבין דיני שבת לבין דיני ביאור חמץ. להלכה אנחנו פוסקים שמותר לפורר לחם בשבת. אנחנו פוסקים שאין תוכן אחר תוכן. למה אין תוכן אחר תוכן? אפשר להבין בשתי צורות. דרך אחת, כי תוכן זה יצירה חדשה. לא יצרת שום דבר מחודש כאן בפירור לחם. אפשרות שנייה להסביר, כך סבור חזון איש, שתוכן זה רק בדבר גולמי, בטבע שפוררת אותו. אבל דבר שבני אדם עשו כמו לחם, אין בו איסור תוכן. לענייננו, לפי הטעם הראשון, בדרך כלל בשבת מותר לפורר לחם, כי לא יצרת שום דבר חדש, אין כאן יצירה מחודשת, אבל יכול להיות שבשבת ערב פסח, שעל ידי התוכן אתה מקיים מצוות תשביטו, אולי עכשיו יצרת דבר מחודש. כלומר, אולי מצוות תשביטו גורמת לפירור הלחם להיות דבר משמעותי, ולכן אתה חייב עליו רק בערב פסח שחל בשבת. עכשיו, כל מה שאמרנו עד עכשיו, שלושת ההסברים ברמב״ם, זה הכל מנקודת הנחה שהרמב״ם פסק כרבי מאיר שצריך לבאר ביום שישי. אבל באמת זה דבר תמוע. למה שהרמב״ם יפסוק כרבי מאיר נגד החכמים? ובאמת הרייבן חולק על הרמב״ם. והוא אומר שבאמת פוסקים כחכמים ומבארים את החמץ בשבת. לא על ידי שריפה כמובן, כן? די פירור, עושים את הביאור חמץ בשבת. והבית יוסף מעלה השערה מעניינת, והוא אומר, אולי באמת הרמב״ם פסק כחכמים. וכולם, גם חכמים וגם רבי מאיר, כולם חושבים שצריך לעשות ביאור ביום שישי. מה שחכמים אמרו זה משהו אחר. לפי רבי מאיר, אתה מבאר ביום שישי ואין לך יותר חמץ, גמרנו. חכמים אומרים, מותר לשמור לסעודות שבת. וזאת שיטת הרמב״ם, וככה אנחנו פוסקים להלכה, לאו דווקא חכמים, אנחנו פוסקים כדעת הרמב״ם, כך פוסק על שולחן ערוך תף ממדלן. כלומר, ביום שישי אנחנו נעשה ביאור חמץ, אבל בניגוד לכל השנים, שאחרי ביאור חמץ אסור לאכול, עכשיו מותר לנו להמשיך לאכול. כי מותר לשמור את האוכל לשבת. אתה מבאר חמץ ואתה ממשיך לאכול. אז זה מיוחד להשנה. ועוד דבר שמיוחד להשנה, שתמיד אחרי ביאור חמץ מבטלים אותו. בלילה, גם השנה נבטל, כי בלילה, ביום חמישי בלילה, אתה מבטל את החמץ שאינו ידוע. אבל ביום שישי בבוקר אתה רוצה לבטל את החמץ הידוע. איך תבטל את החמץ הידוע אם אתה הולך לאכול אותו בשבת? לכן אנחנו ביום שישי בבוקר נשרוף חמץ ולא נבטל. את הביטול נעשה בשבת. את הביטול נעשה בשבת. בסוגריים אני אומר, אם יש אנשים שלא יאכלו יותר לחם, גמרנו. יש כאלה, לא הרבה, אבל יש כאלה, אז הם יכולים לעשות את הביטול כבר ביום שישי. כלומר, הדחייה של הביטול לשבת זה לרוב העולם שהולך לשמור לחם ולהמשיך לאכול. הדבר הבא הוא דבר קצר, אבל עד מתי צריך לבאר את החמץ ביום שישי? מצד הסברה היינו אומרים, מה הבעיה? כל היום. אין בעיה, כי אם מותר לאכול אחרי זה, אתה לא בלחץ, נכון? אבל, כותב המורדכי, בשם רשי, שאנחנו שורפים את החמץ עד סוף זמן ביאור חמץ, השנה באזור 11 ו-20. למה? כדי שלא תתבלבל בשנים הבאות. ישרפו אחרי צהריים, שנה הבאה גם תשרוף אחרי צהריים. לכן שורפים בבוקר, אני חייב להגיד, אני מאוד נהנה מזה, כי אני שורף בבוקר ולהיזכר ברשי בביאור חמץ, מה יכול להיות יותר טוב מזה? שורף את החמץ, אני אומר, אני עושה כדעת רשי. כך גם השולחן ערוך פוסק, בתף ממדלת. אבל אנחנו עושים את דעת רשי ושורפים עד 11 ו-20, למרות שאחרי זה ממשיכים לאכול חמץ, כן. עכשיו, אתה שואל לגבי הפקר בשבת, נדבר עוד מעט מה עושים בשבת. נדבר, נגיע לשבת, בעזרת השם. טוב, אנחנו עכשיו בעוד דבר קצר, שגם בזה היה מקום להאריך, אבל אנחנו לא נאריך עכשיו. אתם יכולים לעבור לעמוד הבא. מכירת חמץ. מכירת חמץ, דנו הפוסקים, מתי בדיוק לעשות את המכירה הזאת, מה עושים אחריה, מתי לעשות אותה, כי אם אנחנו נעשה את המכירה ביום שישי, תהיה כרגיל ביום שישי, אז כל החמץ של שבת שישאר לנו, ניתקע איתו. חמץ שלא נמכור. אפשרות אחרת זה אולי לעשות את המכירה באופן שהיא תחול אוטומטית בשבת בבוקר. אבל יש ויכוח גדול, כתבתי כאן, יש ויכוח גדול, רבי עקיבא איגר ואחרים, שאסור לעשות קניין בשבת. בסוגריים אני אגיד שכל הדיון שלנו מאוד משמעותי היום באינטרנט. יש כל מיני דברים שהאדם כאילו לא עושה שום דבר, אבל קניין יחול בשבת, יש כל מיני דברים שאתה, יש לך אתרים, יש לך דברים. האם יש בעיה של קניין בשבת? למעשה, יש כאלה שעשו שזה יחול בשבת, יש כאלה שלא. היותר מקובל הוא לעשות את המכירה שהיא תחול ביום שישי. במקרה כזה, יש כאלה שכותבים בשטר שלהם שהמכירה חלה ביום שישי, אבל כל החמץ שאתה תרצה להוציא בשבת, כאילו אנחנו אומרים מראש שהוא לא יהיה כלול במכירה. אתה מוכר את הכל, אבל כאילו הגוי מרשה לך להוציא בשבת מהארונו. אני לא כל כך אוהב את זה. גם ככה מכירת חמץ, כאילו, בוא נעשה את זה כמו שצריך. אז אם אתה עושה, תחליט לפני שבת. תחליט מה אתה רוצה לשבת, וזהו, ומה שאתה רוצה לשבת, שלא יהיה במחירה. לא נורא, אפשר להסתדר עם זה, להתמודד. בגוש עציון, במחירת חמץ שאני עושה שם, אז אני עושה את זה ביום שישי ושש אחרי צהריים. לא להכניס אנשים ללחץ שכבר ב-11 צריך לקבל החלטות קשות, איזה חמץ לכלול, לא לכלול, אם זה החלטות קשות לאנשים, תן להם לכל ארוחת צהריים ונחת, עד שש הם יכולים להחליט. את הקישור אני יכול גם לשלוח לכם, אי אפשר בכל מקום לעשות, זה קישור שאפשר לעשות גם באינטרנט, תזכירו לי, אפשר להעביר בקבוצה. אז עד שש אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה, תאכל, תאכל ארוחת צהריים, בשעה שש תחליט, זה אני רוצה לשבת וזה לא יהיה הרבה דברים, זה בדרך כלל יהיה רק לחם או דברים כאלה, וכל השאר תמכור. אני רק מזכיר שמי שהולך לאכול קטניות, קטניות לא צריך למכור. יש קונה תערובות שבאמת אין שם תערובות, שם מרח שוקולד שלא כתוב עליו שום דבר שחמץ, לא צריך למכור. אז גם אם אדם פה מסיף את מכירת הכל, אז לא בעיה, הוא יכול להשתמש בשבת והוא לא צריך למכור אחרי זה. כלומר, הרבה ממרחים, אין איתם בעיה באמת. אז זה לגבי מכירת חמץ. ועכשיו אנחנו עוברים לעוד נקודה אחת קצרה, ואז לנושא יותר כבד. עוד נקודה אחת קצרה, זה עשיית מלאכה ביום שישי. המשנה בפסחים דפנון אומרת שלא עושים מלאכה בערב פסח אחר חצות. למה לא עושים מלאכה בערב פסח אחר חצות? אז רש"י מסביר, כדי שלא יהיה טרוד במלאכה וישכח ביעור חמצו ושחיטת הפסח ותיקון מצה לצורך הלילה, אז כדי שלא תהיה טרוד, יש כל כך הרבה דברים שאתה עסוק בהם, לכן לא עושים מלאכה אחר חצות. לעומת זאת הירושלמי אומר שלא עושים מלאכה אחר חצות כי זה זמן של הקרבת קורבן פסח. זה כמו יום טוב. לא עושים מלאכה עכשיו כי זה זמן של אכילת קורבן פסח. הנפקמין הדברים היא בדיוק השנה. כי ביום שישי השנה זה לא זמן של אכילת קורבן פסח, שחיטת קורבן פסח, הקרבת קורבן פסח, אנחנו נקריב בשבת, בעזרת השם. לא בשישי. ולכן שישי אין עניין של קורבן פסח. מצד שני, הטעם של רש"י שטרוד בהכנות, השנה הוא עוד יותר משנים רגילות. השנה אתה צריך לחשוב על שבת ופסח, כאילו יום שישי יש לך הרבה על הראש. אז לפי רש"י אסור לעשות מלאכה, לפי ירושלמי יהיה מותר. והביאור הלכה דן בזה, והוא אומר שאולי לא צריך להחמיר, ובאמת המנהג הרווח הוא להקל בזה. אבל מצד שני צריך לשים לב שבאמת הכל מוכן. צריך לשים לב שכל האוכל מוכן. צריך לזכור את כל ההכנות של ליל הסדר, לזכור שסידר עשינו זרוע, חרוסת, הכל לפני שבת, הכל לפני שבת, צריך להכין את כל הדברים לפני שבת. חלק מהדברים יש בעיה להכין, וחלק מהדברים, אתה רוצה להתחיל את הסדר, אתה לא תתחיל את כל ההכנות לעשות בליל הסדר. אתה צריך להכין את הכל, כל ההכנות לסדר, מלפני שבת. יש דיון על מי מלח, וזה יש סיבות גם להקל לעשות ביום טוב עצמו, לא עושים מרוכז כל כך. אבל הזרוע, החרוסת, בוודאי צריך להכין לפני. שעון שבת, נזכור שהוא יהיה לשני הימים. נר נשמה ארוך, שיספיק לך להדלקת נרות יום טוב. צריך לזכור את כל הפרטים האלה. יש עוד נפקמין על הדין שלנו, האם אומרים, ויהי נועם במוצאי שבת הקודם. אם יום שישי אסור במלאכה, אז אולי לא אומרים ויהי נועם. למעשה, כמו שאמרנו, יום שישי מותר מלאכה וגם הוא אסור, זה רק מנהל תרדה, לא מצד הדין. ולכן אנחנו אומרים, ויהי נועם, במוצאי שבת הקרוב, בעזרת השם. ואנחנו עוברים לעמוד הבא, לסעודות שבת. ניגש אליי מישהו, אני לא זוכר, אמרתי לכם את זה, ואמר לי, הרב, הסתכלתי על הספר שלך, ערב פסח שחל בשבת, הסתכלתי על הכותרת, בלבלת אותי. אני אומר, מה בלבלת אותי? הוא אומר, שמע, 5 דקות ישבתי, עכשיו מה זה אומר? ערב פסח שחל בשבת. עד שהבנתי, ליל הסדר במוצאי שבת. למה כתבת מסובך כל כך? תכתוב, ליל הסדר במוצאי שבת. אמרת אותי, שמע, קודם כל, אל תתלונן עליי, אני לא המצאתי את המושג הזה. זה מופיע משנה, הגמרא, חז"ל. אבל באמת, המושג הזה הוא ערב פסח שחל בשבת, כי לגבי פסח עצמו אין לנו הרבה בעיה. יש כמה דברים קטנים. הדיון הוא על ערב פסח, כלומר על יום לפני פסח. הדיון הוא לא על יום ט"ו, הדיון הוא על יום י"ד. בגמרא הדיון הוא על הקרובת קורבן פסח, זה הדיון ביום י' ד', ובשבילנו זה על כל הארוחות, חמץ, מלחם משנה, מה עושים? אבל זה עיקר הדיון. ולכן הדיון שלנו שמעניין אותנו, שעליו אנחנו רוצים לברר, זה לגבי ערב פסח, ויש לנו בעיה מצד אחד, כל הבית קשר לפסח, מצד שני, אנחנו צריכים לאכול לחם משנה, בערב, בוקר. עכשיו, תיאורטית, היה מקום לחשוב להשתמש בכלי חמץ, אבל אנחנו לא נשתמש בכלי חמץ. לא יהיו כלי חמץ, אנחנו השבת נאכל או בכלי פסח, לא השבת, בשבת שערב פסח, או בכלים חד פעמים. כלי חמץ זה גם בלגן, איך אתה מחמם את האוכל. הפלטה כבר קשירה לפסח, ועוד יותר בלגן, איך אתה שוטף כלים. כי בדרך כלל בשבת, כשאנחנו שוטפים כלים, אנחנו אומרים, טוב, אולי יצטרכו חלק מהכלים בארוחה הבאה, לכן מותר לשטוף בשבת. כשאתה בבוקר, בארוחת בוקר, אין אולי יצטרכו בארוחה הבאה, אתה לא תוכל להשתמש בכלים רק עוד שבוע. אז אם אתה שוטף אותם, זה הכנה מקודש לחול, אתה לא יכול לשטוף את הכלים. אפילו אם תלך לכיור באמבטיה, זה לא יעזור. ולכן בשורה התחתונה, אנחנו לא משתמשים בכלי חמץ. מבשלים הכל בכלי פסח. עכשיו, אנחנו צריכים לאכול את הלחם משנה בערב ובבוקר. מצד הלכות פסח, הכי קל היה לאכול מצה. אבל, אנחנו בעמוד 5 למעלה, אומר הירושלמי, האוכל מצה בערב פסח, כבעל ארוסתו בבית חמיב, והבעל ארוסתו בבית חמיב לוקה. אז הירושלמי, המשל הזה, אני לא אעריך בו, רק נגיד דבר חמוד, שאומר מעריבייל, שארוסה מותרת לבעלה אחרי 7 ברכות. אז הוא אומר, גם בליל הסדר, יש לנו 7 ברכות לפני שאנחנו אוכלים מצה. יש לנו בורא פרי הגפן, מקדש ישראל והזמנים, שהחיינו, בורא פרי האדמה, על נטילת ידיים, המוצא לכם מן הארץ, ועל אכילת מצה. 7 ברכות. עכשיו אני חייב להגיד, אני מאוד אוהב מצות. אז חוץ מהמצווה, אני ממש מתרגש, אני אוהב מצות, פשוט אוהב מצות, אני ממש מרגיש את 7 ברכות. אני יודע שאיכשהו לא כולם איתי בקונצנזוס. אני רואה ככה בעולם, לא יודע למה, אבל זה יותר טוב, אתם מבינים, אתם לא אוהבים מצות, ואתם ממש לשם שמיים, מתרגשים מהמצווה, אז זה דבר נפלא. אבל אנחנו לא יכולים לאכול מצה בערב פסח. ודברי הירושלמי נפסקו להלכה, שולחן ערוך, עין א', אז מה אנחנו עושים? אני רק אגיד לפני זה, שיש גם מחלוקת גדולה מתי בדיוק אסור לאכול מצה. יש אורחות חיים טען שגם בלילה, בליל שבת אסור לאכול מצה. רוב הראשונים, הרמב״ם, הרייבד, רוב הראשונים חשבו שבלילה מותר, רק בבוקר אסור. רב חיים, מבריסק, רב חיים הביא ראיה מאוד מעניינת ממה נשתנה. מה נשתנה זה לא רק שיר, זה משנה, אז מותר ללמוד מזה, כן? ממה נשתנה אנחנו אומרים שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, לילה זה הלילה זה כולו, מצה. כלומר, כל הלילות בשנה מותר לאכול מצה. חמץ ומצה כל הלילות חוץ מעכשיו שרק מצה. אבל מצה תמיד מותר. כל הלילות או חמץ ומצה או מצה. אין אף לילה בשנה שאסור לאכול בו מצה. אז אכן בליל שבת מותר לאכול מצה. רק בבוקר אסור. אין לילה שאסור לאכול בו מצה. כך הוא. עכשיו רק אני אגיד שלכם זה פחות משמעותי, כי אנחנו לא נאכל מצות בלילה, אבל שואלים אותי הרבה שאלות חיילים בצבא. אמרתי שחיילים בצבא הפעם שאלו ביהודה ושומרון, אחרי זה התחילו לשאול מעזה, אחרי זה התחילו לשאול מלבנון, עכשיו שואלים מסוריה, לאט לאט, מתרחבים. אז יש חיילים שיודעים בדיוק מה יהיה, ולחם אין בצבא בתקופות האלה, אז בליל שבת אנחנו נגיד להם לאכול מצה. כי רוב הראשונים חושבים שאין בעיה לאכול מצה בלילה. בלילה נגיד להם תעשו לחם משנה על מצה. לגבי היום, תזכירו לי בהמשך ונגיד להם מה לעשות. בינתיים אנחנו בלילה. נגיע עוד. לגבי היום, אז בכל אופן יש מחלוקת. ביום ברור שאסור, אבל יש מחלוקת ממתי. הרמב"ם חושב שמעלות השחר, ובעל המאור ועוד הרבה ראשונים חושבים שרק מסוף, מסוף זמן אכילת חמץ. כלומר, שכל עוד מותר לאכול חמץ, מותר לאכול מצה. כך חושב בעל המאור והראש והריטב"א והר"ן. אז יש לנו מחלוקת להלכה, אנחנו מחמירים מעלות השחר. אבל אנחנו זוכרים שיש הרבה ראשונים שחושבים מסוף זמן אכילת חמץ. למה זה חשוב לנו לזכור את זה? בשביל אותו חייל, עד שעה 10 בבוקר, אותו חייל שאין לו כלום, אם אין לו אף פתרון, אין לו שום דבר, גם בבוקר נגיד לו לאכול מצות. עד שעה 10 בבוקר נגיד לו לאכול מצות אם אין לו שום דבר. ואם הוא חושב קודם, אנחנו ניתן לו עוד פתרונות, שאולי נזכיר אחר כך. טוב, עכשיו, אז מה עושים? מצות אי אפשר, אנחנו לא נאכל מצות, למרות שתיאורטית אפשר. בערב אולי. יש גם מנהגים כבר עוד מראש חודש ניסן ואחרים. בכל אופן אנחנו לא נאכל מצות. אז מה אנחנו עושים? יש לנו שני פתרונות מרכזיים, ויש עוד כל מיני פתרונות שנזכיר אחר כך. שני הפתרונות המרכזיים, שפוסקים הביאו אותם שנים, זה או מצה עשירה, או לחם. בואו נתחיל ממצה עשירה. מצה עשירה, יש סוגיה בפסחים, דף למד ה', למד ו', האם מי פירות, כלומר מיץ של פרי, האם הוא מחמיץ, אתה לוקח קמח, מערבב אותו במקום עם מים, עם מיץ, האם הדבר הזה מחמיץ? אלו המי פירות של מצה עשירה. אני רק רוצה להגיד שכשאנחנו מדברים על מצה עשירה, לאנשים יש בראש את עוגיות פפשדו. אני לא מדבר על העוגיות האלה. כשערב פסח חל בשבת, מייצרים, זה יהיה בסופרים, מייצרים מצות שנראות כמו מצות רגילות, שהקפידו עליהם על 18 דקות כמו מצות רגילות, אבל זה מצה עשירה. במקום מים, עשו את זה עם מיץ, עשו את זה עם ביצים, זה מוכרים רק בערב פסח שחל בשבת. אם אתה רוצה לאכול את זה בשנים הבאות, תקנה עכשיו, כי ב-20 שנה הבאות לא יהיה לך. אז תקנה עכשיו את המצות האלה, ערב פסח שחל בשבת, מוכרים את המצות האלה, מצה עשירה. ויש מחלוקת בין הראשונים, ביחס למצה עשירה. שיטה אחת, שיטת הרמב״ם והראש ורבינו תם, שמי פירות לא מחמיצים. אם אתה לוקח מיץ, מערבב את זה עם קמח, עושה מזה מצה, לא מחמיץ. יש לנו שיטה שנייה, שיטת רש"י והרייבד, שהם חושבים שמי פירות מחמיצים. אם אתה לקחת מי פירות וערבבת עם מים רגילים, זה לא רק שמחמיץ, כנראה זה מחמיץ יותר מהר מאשר מי פירות רגילים. אין לנו עכשיו זמן להאריך, אבל רק אני אגיד בקצרה, בלי להאריך, את הצד המדעי שעומד מאחורי הדיון הזה. בכל קמח יש שלושה מרכיבים. יש בקמח עמילן, יש חלבונים ויש אנזימים. והאנזימים מעוררים תסיסה. הם גורמים לזה לתסוס, לתפוח. אחד האנזימים שהוא החשוב מבחינתנו נקרא בטא-אמילאז. זה תחום של פרופסור סוקניק, אבל אני אגיד כאן, אשתי אמרה לי פעם, כשהגעתי למכון לב, אל תגיד דברים מדעיים לפני פרופסורים, כי אתה, יש לתואר בתנ"ך, אבל גם יש לתואר במדעים. זאת אומרת, מה, אתה לא תגיד מדויק, יגידו לך, אבל אם יש טעות, אז הפרופסור יתקן אותנו. הבטא-אמילאז מפרק את האמילן לגלוקוז, לסוכר, ואז הגלוקוז הופך לכהל, ואז הכהל מתנדף ומטפיח את העיסה, וזה הריח הטוב שאנחנו מריחים, שהבצק תופח. כאשר אנחנו עושים את זה ממי פירות, יש כמה סיבות שבגללם המי פירות הורסים את האנזימים, ולכן הבצק לא יוכל לתפוח, לא בצורה משמעותית. אבל הדבר המשמעותי ביותר זה שמי פירות יש להם ריכוז גבוה של חומציות, וכיוון שיש חומציות וריכוז גבוה, זה הורס את האנזימים, ולכן זה לא יוכל לתפוח. וזאת הסיבה של הראשונים שחושבים שמי פירות לא מחמיצים. ולמה כשאתה מערבב מים במי פירות זה מחמיץ עוד יותר? כי מצד אחד יש חומציות שהיא גם יכולה לעודד תסיסה, אבל הורדת את הרמה של החומציות, כי הוספת מים. אז קצת חומציות כנראה שזה יכול לעודד תסיסה. הרבה חומציות זה יהרוס את האנזימים. פרופסור סוקניק, יש משהו לא נכון שאמרתי כאן? זה בסדר? טוב, אני אגיד לאשתי. לפחות הפעם יצא משהו בסדר. בכל אופן, במחלוקת הזאת, השולחן ערוך, אנחנו בדף המקורות עכשיו, מקור אחת, שולחן ערוך כותב, מי פירות ולא מים, אין מחמיצים כלל, ומותר לאכול בפסח, מצא שני לא שם מי פירות, אפילו שהתה כל היום. אז השולחן ערוך פוסק, מותר לאכול מצה עשירה בפסח. ספרדים, מקלים, אוכלים מצה עשירה בפסח. הרמ"א כותב, הגה ובמינות אלו, אין נוהגים ללוש במי פירות, ואין לשנות כי אם לא בשעת הדחק, לצורכי חולה או זקן הצריך לכך. אז אשכנזים לא אוכלים מצה עשירה בפסח. למה לא אוכלים מצה עשירה בפסח? מסביר הרמ"א, דחוששים לכתחילה, לסברת הני פוסקים דסביר עלי, דמי פירות, ולחודי הוא גם כן מחמיצים, וממהרים גם כן להחמיץ, אז א' חוששים לאותם ראשונים שחושבים שמי פירות מחמיצים. דבר שני, חוששים, שמא נתערב בהם מעט מים, דלקו לאן במחמיץ. חוששים, שמא, כשאתה לוקח קמח, זה קמח שאם מים הוא חמץ, זה ממש מפחיד קצת לעשות מצה עשירה. לוקח קמח, ואתה לוקח מי פירות, טיפה מים, מחמיץ. אז אולי תערב טיפה מים, זאת סיבה שנייה לחומרה. סיבה שלישית אומר הכל בו, שנהגו שלא לעשות מצה עשירה כלל בשני ימים ראשונים. דלעתי להחלופי בה, ולמך על מינה מצת חובה. כלומר, אם יהיה לך מצה עשירה ותאכל אותה ביום הראשון של פסח, אולי בטעות תגיש אותה לשולחן ותאכל אותה. במקום מצת החובה, מצה עשירה לא יוצאים לידי חובה, צריכים לאכול לחם עוני, לא יוצאים לידי חובה מצה עשירה. ומה הנפקמינה בין הטעמים? מה קורה? לא בערב, לא בשבת, שבת אנחנו לא נאכל, לא, סליחה, ביום ראשון, יום ראשון שזה תתווה ולא נאכל מצה עשירה, אשכנזים. האם אשכנזים יכולים לאכול מצה עשירה בשבת? אם אתה חושש שאולי זה חמץ, אז מסוף זמן, אכילת חמץ, גם לא יוכלו מצה עשירה. אם אתה אומר, לא, זה לא חמץ, אני חושב שמה יתבלבל עם מצת חובה, כאן זה לא בעיה, זה עדיין לא יגיע ללסדר. אז כאן לא תהיה בעיה לאכול מצה עשירה. הנודע ביהודה, ואנחנו לא נקרא עכשיו, לפנים את הכל, לא כתבתי אפילו פה, הנודע ביהודה חשב שאולי, אפילו לשיטה שחושבת שזה חמץ, מותר לאכול מצה עשירה, בשבת הזאת שלפני פסח, כי גם אם זה חמץ, זה מקסימום חמץ נוקשה שאסור רק מדי רבנן, והוא יותר קל, או לא, אפילו מדאורייתא, אבל אין בו איסור כרת, והוא יותר קל, ולכן יהיה מותר לאכול כל היום. למעשה, שולחן ערוך, אתם רואים את המקור הבא כאן? תפם ד' א', חמש, י' ד' שחל להיות בשבת, סעודה שלישית זמנה אחר המנחה. ואז אינו יכול לעשותה לא במצה ולא בחמץ, אלא במצה עשירה. וצריך לעשותה קודם שעה עשירית. אז אומר השולחן ערוך, מצה עשירה זה הפתרון לסעודה שלישית. נכון, נדבר יותר בצורה מסודרת. תאכל מצה עשירה, תאכל קודם שעה עשירית, שנדמה לי היום זה 3:50, כי אתה אוכל לחם ולא מתחילים סעודת לחם מאוחר כל כך לקראת החג. בלי לחם אפשר גם יותר מאוחר. אז השולחן ערוך אומר, אתה יכול לאכול מצה עשירה, כי מוצר גם בפסח, מותר גם עכשיו. סעודה שלישית, תעשה מצה עשירה. כן. עכשיו, משתדלים מצה עשירה לא לאכול בכלים של פסח. אם נגע, זה לא יהיה סור, אבל משתדלים לא לאכול. אם שאלת, אני רק אגיד שקטניות, אם אשכנזים אומרים, שמע, תן לנו עוד קצת לאכול קטניות, מה אתה הוספת לנו עוד יום לפסח עכשיו, אז בעיקרון אפשר לבשל קטניות בכלים של פסח. אני יודע שיש אשכנזים שרק לראות המחזה הזה יכולים להתעלף, אבל בעיקרון אפשר לבשל בכלים של פסח, וראוי לאשכנזים לא להשתמש בהם 24 שעות אחרי זה. וכדי שלא תהיה תקלה, אנחנו פשוט דואגים שאם אתם תבשלו בכלים של פסח לפני שבת את הקטניות, ותשימו אותם בכלי חד פעמי, אתם לא תשתמשו בכלי 24 שעות. אנחנו נדאג לזה. בסדר? פשוט שבת אתם לא תשתמשו בכלי, נכון? אחרי שבת, בערבו 24 שעות. אז בעיקרון אפשר להכין, אם רוצים, קטניות בכלים של פסח. מה זה? או, אני אתייחס מיד, אתייחס מיד. קודם כל נראה... אני דתקתתי את הדעה שאני חושב שהיא הכי טובה בדרך המלך. יש כאלה שמקלים לגמרי, ויש כאלה בפאניקה לכיוון השני. כן, אבל אני אומר לעשות לפני זה, חכות 24 שעות, בכל מקרה לא בעיה, אז כאילו, רוב אשכנזים פסח לא יבשלו קטניות הרי, אין להם... כן, אוקיי. אז אני אומר, אשכנזי שמתאר משפחה מעורבת, ודאי שמותר לו לאכול. ודאי, כי אשכנזי הרי מותר לו לאכול גם מתערובת שהרוב קטניות. כך פוסק הרמ"א. אבל לכתחילה, הבית של אשכנזים לא נהגו לבשל לכתחילה. בית של ספרדים, כשזה משפחות מעורבות, זה יהיה לכיוון השני. מדהים שאשכנזים נהגו לו. עכשיו, יש מחלוקת, כן, לא, אבל אני חושב שלחכות 24 שעות זה כאילו, אם אדם לא חיכה זה בסדר, אבל נראה לי שזה הכי כדאי. בואו נראה מה אשכנזים חושבים אחרי זמן אכילת חמץ. זאת אומרת, עד סוף זמן אכילת חמץ מוצר מצה עשירה. אחרי זמן אכילת חמץ. אז אומר, ראינו שולחן ערוך, שהשולחן ערוך אומר שאת הסעודה השלישית תעשה במצה עשירה, נכון? ותעשה אותה קודם שהעשירית מותר לאכול מצה עשירה. תסתכלו ברמה במקור 6. אומר הרמה, הגה, אבל מצה שיוצאים בה בלילה, אסור לאכול כל יום 14. אז מצה רגילה, שאתה יוצא בה בלילה, אסור לאכול כל יום 14. מצה עשירה לפי זה, מותר לאכול כל יום 14. ובפשטות הרמה יוצא שגם אשכנזים שלא אוכלים מצה עשירה ופסח יכולים לאכול מצה עשירה כל השבת. אבל הרמה כותב במקור הבא, תף ממדלת, כן, מה שקראנו קודם זה תף עין א', זה לחות פסח. תף ממדלת זה ערב פסח שחל בשבת. ובמדינות אלו שאין נוהגים לאכול מצה עשירה, יקמן צמנת תף צמח ב', יקיים סעודה שלישית במיני פירות או בשר ודגים. למה הרמה לא אמר לאכול מצה עשירה בסעודה שלישית? אם הוא מתיר כל היום מצה עשירה, למה הוא אמר לא, לא, לא אמר לאכול? מה הסיבה? מיהג. אז יש לנו כמה אפשרות. אפשרות אחת אומר ארוך השולחן. ארוך השולחן אומר ונראה שאין הכוונה דגם בערב פסח אין לאכול מצה עשירה לפי המנהג. דאין שום טעם בזה. הוא אומר, למה לא לאכול מצה עשירה? אלא כוונה, כיוון אין מנהגנו לאכול מצה עשירה, ממילא אין מכינים את זה למצה עשירה. ולהכין רק סעודה שלישית, אין דרך בני אדם להטריח על מאכל קטן כזה. כלומר, אומר ארוך השולחן, פשוט אין לך מצה עשירה, כי אשכנזים לא אוכלים בפסח, איך יש למצה עשירה? לפי זה בימינו, שקונים בסופר מצה עשירה, לפי ארוך השולחן לא תהיה בעיה לאכול מצה עשירה בסעודה שלישית. אבל לא כולם הסכימו. תעברו לעמוד 6. לא כולם הסכימו, ויש כאלה שבירו אחרת. הנודע ביהודה כותב שהרמאי התיר לאכול מצה עשירה עד חצות. והוא כותב שהוא עצמו היה חושב כל היום להתיר. אני קורא רק את הסוף שלו. על כל פנים אני מורד, עד חצות היום אפילו לרמה מותר מצה עשירה. אז הוא מתיר עד חצות. לא הבאתי כאן, אבל שולחן ערוך הרב בסימן תף ממדלת כותב ש... אוכלים מצה עשירה רק כל זמן שמותר לאכול חמץ. כלומר, רק עד 10 בבוקר. וגם בשער הציון בדף ד' בהתחלה, בסעיף קטן א', נראה כך. כך כתב גם הרב פיינשטיין, ולמעשה רוב האשכנזים יאכלו מצה עשירה רק עד 10 בבוקר ולא יאכלו אחר כך. למרות שמי שאוכל, לא נורא. לאור כל הדברים האלה, אז צריך לברר, או תכף נראה עוד ריאה, סליחה. אם אנחנו אוכלים רק עד 10, אז למעשה אין הבדל לאשכנזים בין מצה עשירה לבין חמץ. שניהם זה רק עד 10. למה אנשים יעדיפו מצה עשירה? יש כאלה שלא יעדיפו. מי שיעדיף, כי יש בתים שאם יש שם חמץ בערב פסח בשבת הזאת, אמא תתעלף. לא יכולה לראות חמץ בבית. נראה לכם משונה קצת, אתם כמה טלפונים אני מקבל, אז יש כאלה ממש בפאניקה. מי שבפאניקה יאכל מצה עשירה. מי שלא בפאניקה יכול לאכול חמץ. תכף נראה איך לעשות את זה, אבל אין הבדל מהותי. סעודה שלישית נדבר תכף. אני רק אגיד מה שהרב שאל קודם על ברכה, אז יש כאלה שאומרים שמצה עשירה זה פת הבאה בכסלים, זה כמו קרקר. וכיוון שזה כמו קרקר, אז השולחן ערוך בקופסא מחצי וזין, פוסק שזה מברכים, מורים מיני מזונו. וזה מתוק. ויש כאלה, קצת. ויש כאלה שאומרים שלפי זה, אם אוכלים מצה עשירה, צריך לאכול שיעור של 4 ביצים. 4 ביצים במצה עשירה, מצה, גודל מצה רגילה, חצי מצה זה זית בערך, מצה זה ביצה, 4 ביצים זה 4 מצות. הרב עובדיה משער במשקל, למרות שהוא יודע שזה לא נכון, אבל כך מנהג הספרדים הוא כותב, אז לפי זה יצא 8 מצות. טוב, אף אחד לא יאכל כמות כזאת של מצות למצה עשירה. אבל באמת מסתבר שיש סיבה טובה למי שאוכל מצה עשירה, ומברך המוצי וברכת המזון על כזית, הוא יאכל כביצה, ואני אגיד מהר, בלי להאריך, כי זה כבר עוד נושא, כתבתי כאן קצת מקורות. א', מערך אור זרוח חושב ששבת קובעת למעשר, וקובעת גם לעניין פת הבאה בכסלים. כלומר, אם אתה אוכל פת הבאה בכסלים בשבת, לדעתו שבת כל כך חשובה שזה נחשב לחם. לא כולם הסכימו.
בלי הכמות.
לא כולם הסכימו עם זה. שערי תשובה, מביא שחולקים. הרב פיינשטיין אומר, אם אתה אוכל מצה עשירה לחובת סעודה, כלומר, אתה אוכל את זה לא רק בשבת, אלא בתור סעודה בשבת, זה ודאי קובע, וזה המוציא לכם מן הארץ. הוא מדבר על שבת, לא, על שבת, של חובת סעודה. דבר שלישי. ספרדים מברכים על מצה בפסח המוציא, והרבה מאוד ספרדים במשך השנה מברכים על המצה, מזונות. למה? כי הם אומרים, בפסח זה הלחם שלנו. לכן זה הפך להיות לחם. ואם אנחנו הולכים את הסברה הזאת, אז אפשר להגיד שבערב פסח, כשעם ישראל רבים אוכלים את המצה העשירה בתור לחם, זה הלחם שלנו. זה הלחם שלנו בערב פסח, ולכן אפשר לברך עליו המוצי וברכת המזון. וסיבה רביעית, למרות ששיעור קביעת סעודה בארבע ביצים, כותב המגן אברהם מסימן קופסא מחט, שאם אכלת מזונות, ואכלת עוד הרבה דברים אחרים, בשר ודגים, וביחד זה הגיע לארבע ביצים, זה ברכת המזון. והמשנה ברורה פסק את דעת המגן אברהם הזה. ולכן, במקרה שלנו, גם אם תאכל כזית, תאכל עוד הרבה דברים אחרים, ביחד זה מגיע לארבע ביצים, ולכן, בשורה התחתונה, יש סיבה טובה למי שאוכל מצה עשירה, מברך המוציא וברכת המזון. אבל, כמו שאמרנו, לספרדים, יכול להיות פתרון טוב למי שרוצה. אשכנזים, זה טוב להם כמו לחם. אז גם אם זה מצה עשירה, וגם אם זה לחם, מה עושים? וכמובן לספרדים, אם הם אוכלים לחם. אז קודם כל, כמו שאמרנו, כדאי לבשל הכל בכלי פסח. הכי טוב להגיש לשולחן את הכל בכלים חד פעמיים. ומי שרוצה, יקנה כלים חד פעמיים אקולוגיים. ובכל אופן, אתה שם חד פעמי. מי שלא רוצה, יכול בפסח, אנחנו נסביר תכף מה לעשות. ואז, אם זה חד פעמי, כן. ואם זה חד פעמי, אז בלילה אתה יכול לקחת מצה עשירה. או אתה יכול לקחת לחם ולאכול. כרגיל, אין בעיה. ואם יש לך ילדים קטנים, פחד שיפזרו, תגיש את הלחם בהתחלה, את הארוחה, כל אחד יאכל כזית, כביצה, תנעו את הזה, גמרנו. בבוקר, בבוקר, אנחנו צריכים לאכול עד 10, לגמור את הסעודה אם אתה אוכל חמץ. אם אתה אוכל מצה עשירה, אני אומר, יש גם ספרדים שפחות אוהבים את המצה עשירה, גם לקביעות סעודה או דברים אחרים, אבל אם אתה אוכל לחם הבוקר, ואשכנזים גם אוכלים מצה עשירה, אתה צריך לגמור עד 10. כדי לגמור עד 10, אתה צריך להתחיל את הארוחה ברבע לתשע. כדי להתחיל את הארוחה ברבע לתשע, אתה צריך להתפלל מוקדם יותר. אז אני אמרתי לגבאי אצלנו, אני לא אהיה אומנם אצלנו, כי בליל ואלון שבות, בליל הסדר, בעזרת השם, אני אהיה עם 400 יתומים ואלמנות ומשפחות שכול מהמלחמה בים המלח. אבל בקהילה יישארו, אמרתי לגבאי, תעשה תפילת שחרית ב6:30. אומר לי הרב, 6:30 מוקדם. אמרתי לו, טוב, 6:45. אמר לי הרב, מתי אתה רוצה לגמור? אמרתי לו, 8:45. הוא אומר, יהיה בסדר, אנחנו נתחיל ב7:15 עליי. נגמור ב8:45. וכיוון שהרב לא יהיה, אז אין בעיה בכלל. אפשר לגמור עד 8:45. עד 8:45. בחיצור, התפעלו קצת יותר זריז, לא בלחץ, אבל קצת יותר זריז, בלי דרוש וכל מיני דברים כאלה. 8:45 מתחילים את הסעודה. אני מציע, ואני אומר לכם, ההצעה הזאת תשדרג לכם ותהפוך לכם את הערב פסח הזה להכי טוב מכל הפסחים שיש לכם. קמים ב7:15 או מתי שאתם מתפעלים, לא נורא, מתחילים את הארוחה ב8:45. אני מציע לאכול ארוחת בוקר לא מבושלת. לאכול חלה טובה, לאכול סלטים, לקנות מטבלים. היום אנשים יודעים לאכול ארוחה כזאת טובה, גם במסעדות אתה אוכל ארוחה כזאת. הולך למסעדה, משלם מאות שקלים ואוכל סלטים, תכינו, סלטים טובים, מטבלים, תאכלו מ8:45 עד 10 ארוחת בוקר טובה. ב10:00, מברכים ברכת המזון, מנערים את הבגדים, לוקחים את כל החמץ שנשאר, אם נשאר קצת, הולכים לשירותים, מפוררים, מורדים את המים, נגמר. אם נשאר לכם יותר, תשימו את הכל בסקית, תלכו לפח בחוץ, קחו איתכם אקונומיקה, או ספרי נגד ג'וקים, או משהו כזה, תשפחו על הלחם, אף כלב לא יאכל את זה, שימו בפח. ואז אתם אומרים את הביטול, שלא אמרנו אתמול, אתם זוכרים, כל חמירה וחמיה, ואת אומרת הביטול. אז, בארת את החמץ, אמרת את הביטול, בוא נאמר כל התהליך הזה לקח עד 10:30, בוא נאמר עד 11. מ-11 עד 1:15 אי אפשר להתפלל מנחה. אי אפשר לאכול סעודה שלישית, א', הרגע אכלת וגם אנחנו רוצים שיעבור חצות. מה עושים מ-11 עד 1:15? מה עושים? לומדים תורה. איפה יש לכם שנה כזאת? שערב פסח אתם יכולים להתכונן להגדה ביום קודם, איפה יש דבר כזה? עכשיו בשעתיים האלה אתם יכולים בקהילה לסדר שיעורים, אפשר לסדר 4 שיעורים של חצי שעה, או לעשות שעה שם וללמוד שעה בבית, להתכונן בצורה טובה לליל הסדר. יש דברים, למשל, מישהו שאל אותי על נתתי פה פעם שיעור על מבנה ההגדה של פסח, וההגדה שלי כתבתי, זה משהו ש... אחרי שאתה לומד את זה אתה יודע את ההגדה בעל פה. הבעיה שלוקח איזה שעה להעביר את זה. בליל הסדר היום, במשפחות שלנו, עם הקשב וריכוז וה-ADHD, אורך מקסימלי של דבר תורה, הרב חדרי, מה אתה אומר? אצלך כולם מקשיבים, אתה מבין? אבל 5 דקות היינו אומרים. אתה יכול אחרי זה עוד אחד ועוד אחד, אבל כמה קשב? עכשיו יש לך שעתיים ללמוד בנחת, לשבת. אפשר לשבת בנחת לדברים יותר ארוכים. 1:15, הולכים להתפלל מנחה. חוזרים ממנחה ואוכלים סעודה שלישית גדולה, מבושלת, סעודת שבת עם בשר ודגים וכל מיני מטעמים. ספרדים יכולים להוסיף מצה עשירה. עכשיו, קודם כל זה דבר מדהים, כי בדרך כלל בערב פסח אין אוכל כזה. אתם יודעים, אוכלים ומנסים וכל הזמן רעבים. עכשיו יש לך סעודה גדולה. אמנם כתוב הפוסקים, לא לאכול יותר מדי, שיהיה רעב בלילה. אני חייב להגיד, הפוסקים לא דיברו על הדור שלנו. הדור שלנו, הנוער, תמיד רעב. לא משנה מה תיתן לו, נכון? יגיעו לליל הסדר, אתם זוכרים, הם לא אוכלים בהתחלה, יש עוד 1:30 דברי תורה. יגיעו ללילה, כולם יהיו רעבים, אז לא בעיה, אז תאכלו. עדיף לאכול כמה שיותר עכשיו, ולהגיד סיפור יציאת מצרים, זה דאורייתא בנחת. אז תאכלו טוב, ארוחה בשרית, בלי לחם. והרמ"א כותב כך, תסתכלו רגע במקור הבא, סעודה, צריך, השולחן ערוך כותב, בכלל על שולחן ערוך, על סעודה שלישית, זה צריך לעשות בפת, ואם אין לך פת, אז תעשה בדגן, ואם לא בפירות וכו'. והשולחן ערוך אומר בריש צדיק ב', שסעודה שלישית זה אחרי זמן מנחה. לא כולם חשבו ככה, אבל זאת דעת התוספות והרמב"ם, שזה אחרי זמן מנחה, יש ראשונים שכאילו לעשות קודם. אז איך עושים סעודה שלישית? אז השולחן ערוך אומר, ראינו קודם, אי אפשר לעשות לא בחמץ ולא במצה, תעשה מצה עשירה. הרמ"א אומר מקור ב', ובנינות הללו שאין נוהגים לאכול מצה עשירה, יקיים סעודה שלישית במיני פירות או בשר ודגים. תאכל בפירות, אין, בלי שום דבר אחר, בלי לחם. עכשיו, אני רק אגיד, כן? לחמם את הלחם? אני לא הייתי עושה, לא הייתי מסתבך עם זה בכלל. כל המטבח קשר לפסח, פלטה, להכניס לחם. זה לא כלי פסח, לחם למטבח. אני גם אוהב לחמם את הלחם בשבת, כן? אבל לא נורא, צריך להתמודד. אתה תשים את הקערה עם לחם בתוך... מה זה? תראה, בוא נגיד כך. מצד ההלכה, אם תיקח את הלחם, תשים אותו בנייר כסף טוב. תשים אותו בתוך קערה. אני מבין, אני לא מבין. תשים על הפלטה, בסדר, אבל בוא נאמר ככה. תיזהר, לא יודע. לא יודע אם אין הצר שווה בנזק המלך. אין בעיה, הלכתית זה בסדר. הלכתית. אבל צריך עכשיו לעשות את זה, כאילו, רק לשים לב, לקחת, להוציא אחוז, אפשר, אם אתה חשוב לך, תעטוף, תשים בתוך קערה, תשים את הקערה, בכל מקרה, לא שם את זה ראשון, כי יש לך מלא חד פעמי על הפלטה כבר, זה יהיה קומה שנייה. בסדר? מי שרוצה, מה? לא נראה לך. אסור להורות ככה. אני גם חושב, זה נראה לי כאילו, בוא נאמר ככה, אפשר להגיד הלכה ואין מורים, כן. אוקיי. תראו כמה זה לא יובד. כשאני הייתי ילד, אף אחד לא העלה על דעתו לחמם חלה. לא העלה על דעתו, זה כאילו מנהג חדש. זה טעים, אני אוהב את זה, אבל כאילו שאתה מתרגל, כאילו, אתה אומר, איך נאכל חלה לא מחובבת? תמיד זה כאילו... בעיה. מוריי ורבותיי, סעודה שלישית, אז אמרנו, אשכנזים עושים בלי לחם. עכשיו תראו, יש כל מיני פטנטים ודברים שיש מקום לחשוב עליהם. למשל, במקור שלוש, בתשבץ קטן הוא מביא שם, הרם רוטנבורג היה עושה פטנט. הוא היה אוכל בבוקר, עד 10 בבוקר, שתי ארוחות. כלומר, את הארוחה היה גומר, בוא נאמר, ב9:30, מברך ברכת המזון, שר איזה זמר של שבת, נוטל עוד פעם ידיים ואוכל סעודה שלישית עד 10 בבוקר. אז הוא אכל סעודה שלישית על לחם. מה הבעיה? שיש ראשונים שחושבים שצריך לעשות אחרי חצות. אז הוא אכל עוד פעם סעודה שלישית אחרי חצות, בלי לחם. הוא אכל פעמיים, פעם בהתחלה, פעם הזאת. אני חייב להגיד, כשאני הייתי צעיר, 20 שנה, 30 שנה, לא זאת, עשיתי את זה, מאוד אהבתי את זה. אבל היום, כשקצת גדלתי, אפשר לעשות את זה, אבל אני אומר, הרמ"א כותב שנוהגים לעשות בלי לחם, אז עושים לי, מה אתה צריך להתחכם? האשכנזים עושים בלי לחם, אנחנו רגועים. תבואו לשמיים, שאלו אתכם, למה עשית סעודה שלישית בלי לחם? אתה נמצא עם הרמ"א באותו טור, מצבך טוב. הרמ"א, כל האשכנזים שם, כאילו, אוקיי, בסדר, אני חושב שזה בסדר, זה מרגיע אותי, זה הכל בסדר. בזוהר כתוב שבשבת הזאת רבי שמעון בר יוחאי לא היה אוכל לחם, ולא היה אוכל בכלל אוכל בסעודה שלישית, אלא היה יוצא בדברי תורה. כך כתוב. איך יצא בדברי תורה? אז יש כאלה שאומרים, תשמע, זה דברי תורה של רבי שמעון בר יוחאי, כן? זה כאילו מתקן עולמו. מה? חבדני. יש כאלה שאומרים, אגרא היה חריף מאוד שסעודה שלישית חייבים לחם. בלי לחם זה לא סעודה שלישית. אמר אגרא, בגלל שאתה יכול לאכול לחם, אז אין סעודה שלישית במילא. תגיד, דברי תורה. כך הוא חושב את רבי שמעון בר יוחאי שם. למעשה, אני אומר, נאכל בשר ודגים ממיני מטעמים. נגיד גם דברי תורה בשביל הרשב"י, בשביל האמת. והמשנה הברורה כותב שאפשר לאכול קנידלך. אז קנידלך זה מזוינס, כי זה מבושל, הוא חושב זה בסדר. ואז גמרנו סעודה שלישית בשעה 3. מה עושים מ-3 עד 7? מה עושים? הולכים לישון, וגם לומדים תורה. אתם מבינים שאין לנו אף פעם, אף שנה, ליל סדר כזה מדהים? מתי אתם מספיק בערב פסח לישון, ללמוד תורה? זה מדהים. ואני רק אגיד שחוץ מהדבר הזה, ליל פסח השנה הולך להיות מיוחד, כי תמיד אתה נכנס לליל הסדר מתוך יום של חול. אמנם זה זמן של קורבן פסח, אבל עדיין יום של חול. זה פעם מיוחדת שאתה נכנס לליל הסדר מתוך קדושת שבת, מתוך קדושה של קביעה וקיימה, אתה נכנס למקדש ישראל והזמנים. אתם מבינים איזה ליל סדר הולך להיות לנו? אתה הולך מקדושה לקדושה, מרגש, מיוחד. אני רק אגיד במהירות, הרב עובדיה הציע עוד פתרון, הוא הציע לקחת מצה לפני שבת, לבשל אותה. כי הגמרא בברכות הפלמת ח' אומרת שמצה מבושלת לא יוצאים בידי חובה בליל הסדר. באינן טעם מצה וליקה. אז לפני שבת, הוא היה אומר, קח את המצה, שים במרק. רותח, תחווה את האש אחרי דקה, תן למרק להתקרר, תוציא לאט לאט את המצה, ואת זה תאכל. העולם לא נוהג את זה. כן, הוא כותב בעיקרון לבישול, אבל אפשר לתגן גם, שמן עמו. כן? שמן עמו, לא שמן דק. או טיגון ושמן עמו. כן? מה זה? נוהגים אצלכם. אוקיי, אז לבשל רגע, או אם לתגן ושמן עמו, ואז לאכול. עכשיו, רוב העולם לא נוהג את זה, אבל בצבא, אם אדם אין לו, הוא יכול לפני שבת להכין לו, זה פתרון טוב. השנה בצבא עשו משהו מיוחד, ונהגו כהצעתו של הרב ז'ולטי, שזה נראה קצת משונה, אבל לחיילים דתיים, חיילים חילונים יאכלו רגיל. חיילים דתיים בצבא יקבלו השנה מצות שנאפו לא לשם מצת מצווה. אם אתם אומרים, לשם מצת מצווה, יפו מצות, לא לשם מצת מצווה, לא לשם מצת מצווה. זה כזה בלישי כזה. שמע, רעיון כזה... אבל, תראו, הרב ז'ולטי הציע את ההצעה הזאת. הרב ז'ולטי הציע, אבל שאלה אם זה יעבוד. יש כאלה שכתבו זה טוב, כי העיקר שזה מצא שלא ישים בה בליל הסדר. ויש כאלה שאמרו, תשמע, זה טעם מצא, זה כבר לא כך טוב. אבל מצד הדין, בצבא, זה סיבה להקל בטח בשתי הארוחות הראשונות, שאפילו מצא מותר לאכול מצד הדין, זה יכול להצליח להיות בסדר. יש כאלה שרוצים להכין לחמניות מקמח מצא. אז אם זה לחמניות שהם מברכים עליהם מוצאים מן הארץ, שיש קמח מצה ומים וקצת שמן, זה אי אפשר לאכול, זה כמו מצה. אי אפשר לאכול בערב פסח. אם זה לחמניות שתשים שם הרבה שמן וביצים, שזה יהפוך להיות מזונות, זה לפי המשנה ברורה אפשר לאכול, אבל זה לא יעזור לך, כי זה מזונות. אז לא הרווחת הרבה. בבתי מלון אולי זה טוב, בערב, בבוקר, בהתחלה, לאכול הרבה, אבל לא הרווחת הרבה. אז זה עוד... פתרון שיכול להיות, אבל כמו שאמרתי, לאכול לחם, או מצה עשירה, אבל לחם, ולעשות את הסעודות כמו שאמרתי, זה קל, זה פשוט. בדף האחרון כתבתי לכם את זה, וגם בספר של ערב פסח שחל בשבת, שהוספתי את הדברים האלה, בספר גם הוספתי עוד פרק על הכשרת הבית לפסח, כדי שיהיה שם איש כל השנים. מי שלא ראה, אז יש שם מטבח כזה, שבמטבח יש ברקודים, אומרים את זה היום יותר טוב, QR, יש 10 כאלה על כל כלי במטבח, מדיח כלים, תנור, ואתה לוחץ עליו, ואז יש סרטון של 2 דקות שאני מסביר איך להכשיר את הכלי, כדי שיהיה קצת יותר מהיר. וממש נקודות לסיום. דיברנו על פסח, על שבת לפני פסח. ליל הסדר, אז כמובן, בלילה זה גם מוצאי שבת שצריך לעשות הבדלה, וגם ערב יום טוב שצריך לעשות קידוש. ולכן אנחנו עושים יוקנעז, יין, קידוש, נר, הבדלה, הזמן, עושים על אותו גביע, גם הבדלה וגם קידוש. ולהבדלה נוהגים בדרך כלל לקחת גפרור, לקרב לנר נשמה, שיהיה ביחד, ואחרי זה לשים אותו בצד שיחווה מעצמו. זה יוקנעז. ועוד הבדל אחד בלילה הזה, ובזה אנחנו נסיים. בברכת הגאולה, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם עולם אשר גאלנו וגאלנו את עולם, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. זבח זה קורבן חגיגה. פסחים זה קורבן פסח. קודם כל אוכלים קורבן חגיגה, ואז קורבן פסח, כי קורבן פסח צריך לאכול על הסובה. לכן הפיקומן אוכלים בסוף האוכל. קורבן חגיגה, ואחר כך קורבן פסח, מן הזבחים ומן הפסחים. אבל השנה, יום לפני פסח, זה שבת. יש מחלוקת בגמרא, נדבר עליה מחר, האם עושים בכלל קורבן פסח השבת. הלכה כהלל שעושים קורבן פסח בשבת. אבל קורבן החגיגה אנחנו לא נקריב בשבת. כי זה אפשר להקריב כל הפסח, ולכן קורבן חגיגה אנחנו נביא ביום ראשון. ולכן השנה צריך להגיד, ונוכל שהמין הפסחים הוא מין הזבחים. כי קודם כל פסח, ורק ביום ראשון קורבן חגיגה. ואומנם, כך אתה מעריבייל, ואומנם יש כאלה שאמרו, כן להגיד רגיל, כי חשבו שזה מתייחס לשנה הבאה, אבל מרן הרב קוק זצ"ל וספר עזרא של הרב קוצ'ינסקי, כתבו שזה המנהג, להגיד נוכל שם, מן הפסחים ומן הזבחים. אז זה מיוחד. ולסיום, כמו שאמרתי קודם, מצד אחד, באמת צריך לפני שבת להתכונן, אולי הקושי היחיד זה לארח יומיים אנשים. אני מקווה שהאווירה מספיק טובה במשפחה שאפשר להיות יומיים ביחד, אבל באמת זה הדבר הכי מיוחד. זה ערב פסח שגם מספיקים ללמוד תורה, גם מספיקים לנוח בו, לא צריך להירדם על שולחן אל הסדר, וגם מתוך קדושה מגיעים לקדושה. ואנחנו מרגישים את זה כשאנחנו נעשה יוקנה אז. אנחנו נתחיל, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול, בינתיים זה קודש לחול, כי אני מדבר על ההבדלות בכלל, בין אור לחול של סיים, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש. ואז נרגיש קודש, קודש, וואו, עולים מקודש לקודש, זה מרגש. אישה שמדליקה נרות, והכנות כמובן רק בסוף, במוצאי שבת, אי אפשר לפני זה לעשות, ואז היא אומרת לעצמה, מבדיל, ברוך המבדיל מן קודש לקודש, שמה את הדברים על הפלטה או מחממת ומדליקה נרות, בעזרת השם, שנצליח כולנו לצאת לחג פסח, מרומם, קדוש, שבעזרת השם החטופים יחזרו במהרה, שנמשיך לנצח במלחמה, שתהיה אחדות ואהבה בעם ישראל, וגם המשפחה שלכם, שתהיה שמחה, אהבה, אחדות ורוממות בעזרת השם.